טוב, שלום לכולם. אנחנו בפרק ט"ו, פסקה ט'. רעיון התשובה השרוי באדם תמיד הוא יסוד כל המעלות הטובות. המחשבה העצבנית שבאה מתוך הקשר אל עומק התשובה היא מקור השמחה. כבר נסביר, לכאורה משפט קצת משונה. התכונה היסודית של התשובה היא ההשערה בגודל השלמות העליונה של האלוהות, ומתוך כך ההבנות בולטים הרבה מאוד. שטה הבנותינו לנגדך, עלומנו למור פניך. וכיוון שמרגישים שהרגשה של החטא בכל אופן באה מתוך האבקה האלוהית על הנשמה, מתמלאים מזה הרעיון עצמו גיל וגודל אינסוף, וחדוות השמחה האצילית הולכת ומתגברת יחד עם דיכאות הלב או דיכאות הלב של לבוש הנפש העומדת בדרגת התשובה. התשובה לפי זה מביאה לידי גאולה בפרטיות. מתוך הבהירות האלוהית שמתגברת בקרבו, ניגל האדם מכל שיעבוד של כוחות הזרים השולטים עליו. והכלל כולו, ביותו מוכן להרגיש את רעיון התשובה, מיד הוא ניגל, מתוך בעיקות ההורה האלוהית השופעת עליו, יחד עם הרעיון של התשובה. טוב, המשפט הזה, הפסקה הזאת, סליחה, היא פסקה שכבר רב דן בעקרונות שלה לפחות, גם במקומות קודמים בספר, אבל אנחנו נלמד את הפסקה כאילו זאת פעם ראשונה שאנחנו פוגשים את הרעיון הזה. המשפט הראשון, וגם פה בהוצאה הזאת, אז יש את המקבילות במקומות קודמים בספר. רעיון התשובה השרוי באדם תמיד הוא יסוד כל המעלות הטובות. אנחנו אמרנו כבר הרבה מאוד פעמים שתשובה יש בה שתי בחינות. בחינה אחת שהיא הבחינה החיצונית, לקלקל, לתקן את הקלקול הרע, לתקן את החיסרון שהיה באדם, זאת הבחינה החיצונית. אדם חי באיזושהי מציאות נתונה, במציאות הזאת הוא פוגע, נופל וכו', אז הוא צריך לתקן את הפגיעה, הוא צריך לתקן את הנפילה. לפי זה התשובה היא מאוד ספציפית, היא מאוד פרטנית, היא מאוד עסוקה בנקודה מסוימת, בעניין מסוים, שבה האדם נפל. אבל יש מדרגה הרבה יותר גדולה בתשובה, שתשובה זה לא רק תיקון חטא, תיקון חיסרון, תיקון קלקול, הוצאת טוב מרע, אלא תשובה, כמו שאמרנו הרבה פעמים, זה להוסיף טוב. כלומר, זה להיות יותר טוב מהטוב שכרגע אני נמצא בו. והיות והשייכות של האדם אל האלוקות היא שייכות אינסופית, ממילא ההוספה של הטוב היא אינסופית. וממילא, היא לא נוגעת רק בפרט כזה, כמו למשל תיקון הטוב מהרע. היא לא קשורה לחיסרון, אלא גם אם האדם הוא במצב במרכאות טוב, הוא יכול להיות עוד יותר טוב. כמה יותר טוב? אין סוף. במה? בהכל. אם כן, אדם ששייך לרעיון התשובה, הוא בעצם לא רק עסוק בתיקוני הרע, בתיקוני הקלקולים, אלא הוא עסוק בהוספת טוב בעולם. אם אפשר לומר, לא תיקון הקלקול, אלא תיקון התיקון. הוא עסוק כל הזמן בעולם התיקון, הוא לא רק מתקן את הקלקול, את המקולקל, הוא מתקן גם את מה שכבר מתוקן. לכן רעיון התשובה, כשרעיון התשובה שרוי באדם, באופן תמידי, באופן קבוע, ממילא הוא כל הזמן הולך ומשתדרג. הוא כל הזמן שם לב לנפילות ואיזה הוא מנסה לתקן. מצד שני, הוא גם שם לב למעלות הפוטנציאליות, וגם לשם הוא מסוגל להגיע, והוא שואף להגיע לשם. לכן רעיון התשובה שרוי באדם תמיד, הוא יסוד כל המעלות הטובות. הרב קוק, למשל, על ספר אורות התשובה, הרב קוק בעצמו, שחיבר את אורות התשובה, אמר שאת ספר אורות התשובה צריך ללמוד כל הזמן. הוא היה אומר על עצמו שהוא כל הזמן לומד את אורות התשובה של עצמו. כלומר, השייכות אל מהלך תשובה, שהוא לא רק במובן הנקודתי של תיקון הרע הספציפי, אלא במובן של הוספה טוב בכל תחומי החיים עד אינסוף, זה בעצם היסוד של כל המעלות הטובות, שאז האדם באמת שייך אלא התפתחות האינסופית, האלוקית וכו'. לכן רעיון התשובה השרוי באדם תמיד, ולא תלוי דווקא בפרט מסוים, בחטא מסוים, בקלקול מסוים, במצב נפשי מסוים, במחשבות מסוימות, אלא זה דבר קבוע, תמידי, כל הזמן הולך ומשתבח וכו'. זה יסוד, הוא יסוד כל המעלות הטובות של הוספת שלמות על שלמות וכו'. אומר הרב משפט לכאורה נראה פרדוקסלי קצת. המחשבה העצבנית שבאה מתוך הקשר אל עומק התשובה היא מקור השמחה. אנחנו אמרנו הרבה פעמים, וגם הרב אומר את זה, עסקנו בזה כבר, שכשאדם עושה תשובה, כשאדם נע במסלול של, של תשובה, אז פועלות עליו בעצם שתי תכונות. כלומר, הוא חי בתוך, אם אפשר לומר, שני קווי חיים, שהם לכאורה קווים הפוכים. מצד אחד, יש לו ביטחון ושמחה, על עצם משהו במסלול התשובה, על מה שהוא מצליח להשיג בתוך המסלול הזה. מצד שני, אומר הרב, יש בו חרדה ויגון. יש בו כאב. כאב א' על מה שהיה חסר, וכאב על מה שהוא עוד לא יצליח להשלים, למרות שכרגע הוא בתהליך של השלמה ותשובה. לכן אדם ששייך למהלך תשובה אמיתי, הוא מצד אחד מלא שמחה, ומצד שני הוא מלא עצבות. עצבות לא במובן הרע של המילה, אלא במובן המאתגר של המילה. מצד אחד, הוא מלא ביטחון, הוא מלא שמחה על היש ההולך ומתגלה. מצד שני, הוא מלא חרדה, הוא מלא כאב על העין שהיה, ועל העין שביחס ליש הפוטנציאלי הוא עדיין עין וכו'. לכן אומר הרב, לפעמים אדם שייך לרעיון של תשובה שיוצר אצלו איזושהי מחשבה עצבנית. מחשבה עצבנית, אמרנו גם פעם שעצבנות, כלומר כעס ועצבות, זה אותו יסוד, שורש עצב, ויתעצב השם מליבו. אדם שהוא כועס, זה אדם עצוב. עכשיו, למה אדם מגיע למקום של עצבנות, של מחשבה עצבנית, כשהוא עושה תשובה? כי כשהוא נפגש עם הגודל של התשובה, והוא רואה את המקום שבו הוא נמצא ביחס לפוטנציאל של הגודל הזה, אז הוא עצוב. הוא עצוב שהוא לא שם. כואב לו שהוא לא שם. הוא מלא חרדה ויגון. הוא מלא אפילו תסכול וכו'. אז אומר הרב, האם אנחנו מזלזלים בעצמות הזאת? האם המחשבה העצבנית, האם זה שהאדם בתוך רעיון התשובה, יש לו איזו מחשבה של עצבות וממילא עצבנות, כעס, על הפער בין הרצוי למצוי שהוא נמצא כרגע בו? אז אומר הרב, המחשבה העצבנית, שבאה מתוך הקשר אל עומק התשובה, כלומר, אם המחשבה העצבנית הזאת, העצבות הזאת, העצבנות הזאת, הכאבים האלה, זה תוצאה מתוך הכרה, מהו תהליך של תשובה אמיתי, שזה תהליך כולל, שלא קשור רק לתיקון הרע, אלא להוספת טוב. אז אם זה בא מתוך קשר אל עומק התשובה, ולא מתוך איזשהו תסכול על, על העבר המקולקל שלו, אז המחשבה העצבנית שבאה מתוך הקשר אל עומק התשובה, היא מקור השמחה. הפוך על הפוך. אם אדם רוצה להיות שייך לתשובה שמחה, הוא חייב לכאוב בעומק הכאב את השייכות החלקית שלו ביחס למה שהוא מסוגל להיות. גם ביחס למה שהוא היה באופן מקולקל, גם ביחס למה שהוא היה באופן לא מספיק חיובי וכו'. לכן עצם המחשבה העצבנית, אם זאת מחשבה עצבנית שנובעת לא מתוך עומק הקשר אל התשובה, הבנת עומק יסוד התשובה, אלא סתם הוא אדם לחוץ, הוא אדם מתוח, הוא אדם שרואה כל הזמן את החצי הריק, הוא רואה את השלילה כל הזמן. לא על זה הרב מדבר פה. אבל אם האדם מגיע אל מהלך תשובה, בעומק התשובה, כלומר שהוא מבין שזה תהליך של השתדרגות והשתבחות אינסופית, ומהמקום הזה כואב לו, ביחס למה שהיה וביחס למה שהווה, וכל זה ביחס למה שהוא יכול להיות בעתיד, אז בעצם זה מוליך אותו, זה מביא אותו, זה מקדם אותו לשמחה. לכן המחשבה העצבנית, החרדה והיגון, זה המקור של השמחה והביטחון. הרב אומר בספר מוסר אביך, שהאדם שנע במסלול של התפתחות רוחנית, והוא לא מספיק כואב את הכאב שהוא צריך לכאוב, גם על מה שהיה, גם על ההרגלים שהוא צריך לוותר עליהם, על המחירים שהוא צריך לשלם בשביל להתקדם קצת, וגם על הפערים שנמצאים כרגע בינו לבין המציאות הרצויה שלו מבחינתו, האדם שלא מרגיש את המרירות הזאת, את הכאב הזה, את הדיכאות, אפילו שם הרב משתמש במילה דיכאות, את הכדרות, גם בזה הוא משתמש, אם אדם לא מרגיש את זה מספיק, זה מראה שתהליך התשובה שלו לא מספיק עמוק. לכן אנחנו נגד עצבות ונגד עצבנות, אבל אם העצבות והעצבנות הם תוצאה של הכרת גודל פוטנציאל התשובה, והשימה של עצמו במציאות הנתונה כרגע, ביחס לעבר וביחס להווה, ביחס לאותו גודל פוטנציאלי של תשובה, אם מהמקום הזה יש לו מחשבה עצבנית, יש לו כאב, זה חיובי מאוד. כי העצבנות הזאת, המחשבה העצבנית הזאת, היא תביא אותו לשמחה. היא תביא אותו לשמחה מעצם זה שהוא שייך באופן עקרוני במהלך התשובה, שהוא מתקן את מה שהוא היה באופן יחסי כמה שהוא מסוגל, והוא יודע שזה תהליך אינסופי, לכן הוא לא לחוץ, והוא לא עצבני כדי להגיע למטרות האלה היום. הוא יודע שזה תהליך ארוך, שדורש הרבה סבלנות, ועוד יהיו משברים בדרך וכו'. לכן עוד פעם, המשפט הראשון, רעיון התשובה השרוי באדם תמיד, הוא יסוד כל המעלות הטובות. אם אדם ניגש אל רעיון התשובה, לא רק במובן של התיקון של הקלקול, בעניין פרטני כזה או אחר, אלא בינה של השתדרגות אינסופית, ממילא יש בו איזו מחשבה עצבנית. אבל ממילא המחשבה העצבנית הזאת, היא תיצור אצלו את מקור השמחה. כי הוא יודע שהתשובה אינסוף, אז אני נע במסלול האינסוף. תהליך, כמה אני בתוך המסלול הזה, אני משתדל. כמה שאני מסוגל. הלאה, התכונה היסודית של התשובה, גם המשפט הזה הוא בעצם מסבר של כל החשבון הזה, התכונה, הנקודה המרכזית בתהליך התשובה, התכונה היסודית של התשובה היא ההשערה, זה שאדם משער בגודל השלמות העליונה של האלוהות. הוא רואה איזה מין אור גדול, ודווקא מפני שהוא רואה את האור הגדול הזה, את האור העליון הזה, דווקא מפני זה, ומתוך כך האבונות בולטים הרבה מאוד. אדם שציור התשובה שלו, שציור האלוהות שהוא צריך להיפגש איתה, להופיע דרכו, הוא ציור קטן, הוא ציור חלקי, הוא ציור נמוך וכו'. אז הוא לא מתרשם מהפער שבין הקלקולים והחסרונות, או בין הטוב העכשווי לטוב הפוטנציאלי העתידי. הפער אצלו הוא קטן, אבל אדם שמשייך את עצמו אל התשובה העליונה, אל ההערה העליונה הזאת, ממילא, כשהוא שייך אל גודל כל כך עצום, והוא רואה איפה הוא נמצא ביחס לגודל הזה, אז האבונות בולטים הרבה מאוד. אז ככל שהאדם יותר ערני לקלקולים שלו, זה מראה שהוא יותר שייך לתשובה יותר פנימית, לתשובה יותר עמוקה, לתשובה יותר עליונה. זה כמו, ניקח אולי דוגמה פשוטה מהצד השני. זה כמו שאם אני רוצה לזהות נקודת אור, אז אני צריך לעשות חושך מוחלט. אם נגיד עכשיו הייתי בא לכאן והדליק איזשהו פנס, לא מזהים את אור הפנס. אבל אם היה כאן עכשיו חושר מוחלט, אפילו אם הייתי מדליק גפרור, לא פנס, כולנו היינו רואים את המשמעות שלו, מבינים את המשמעות שלו. רואים לדוגמה, אם למשל אני אפרוס הסך בצבע שחור, ועל המסך הזה נעיר איזושהי נקודה בצבע לבן, הנקודה הזאת תהיה מאוד בולטת. אבל אם כל המסך יהיה לבן, או שכל החדר יואר, ואז נמקד איזושהי נקודת אור, לא נשים אליה לב. כלומר, ככל שהנגטיב, שההופכי, הוא יותר חזק, כך הניגודיות היא יותר בולטת. עכשיו בואו ניקח את העיקרון הזה לצד הזה. ככל שהאור הלבן הוא יותר בוהק, התשובה העליונה יותר בוהקת, כך הנקודות השחורות של הציור הלבן הזה, של הקיר הלבן הזה, של המסך הלבן הזה, הרבה יותר בולטות. וזה כואב. אז אם אתה רואה אדם, אומר רב במוסר אביך, שהוא נע במסלול תשובה, מה שנקרא, על מי מנוחות יתנעלני, הכל אצלו רגוע יתר, הייתי אומר אפילו, הכל אצלו מתון מתון, הכל בסדר, מה נשמע איך במכון מאיר? סבבה. מה אתה מספר? סבבה. טוב, סבבה, או סבבי, או סבבו, זה בסדר ליום הראשון, לשבוע הראשון. אחרי השבוע הראשון, השבועיים הראשונים, אמור להיגמר הסבבה. זה עבודה. זה רציני. זה דורש להשתדרג. וזה שם אותי בפוטנציאל היותר גבוה, ואני מזהה את עצמי ביחס למקום של הפוטנציאל. וזה קצת כואב, שאני רואה על האור הגדול הזה את הנקודות השחורות. וכל נקודה שחורה היא משמעותית, כי אני יודע מה אני מסוגל ביחס אליה. וכו'. אז לא שאנחנו נכנסים לאיזשהו מסלול של תסכול אחד גדול. הפוך, בדיוק להפך. אבל זה שיש את הצדדים האלה בתהליך התשובה, זה מראה על בריאות. זה מראה על רצינות. זה מראה על, 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 על עוצמה. זה כמו אחד שהתחיל ללמוד גמרא, ואצלו הכל בסדר. מה אתה מספר? מצוין, מה הבעיה? אתה יושב איתו 5 דקות, לא הבין את הקושייה, לא הבין את התירוץ, אפילו את הפסיק לא יודע איפה לשים. אבל בסדר. כדי להיכנס ברצינות ללימוד גמרא ולהבין את הלימוד הזה, ואתה צריך להשתפשף שם, אתה צריך להתחכך עם זה, אתה צריך להיכשל בזה, אתה צריך להיות מתוסכל מזה. כי אחרי זה לא ייכנה. כמו כל דבר גדול שהוא צריך עבודה גדולה כדי להגיע לשם. לכן אומר הרב, עוד מהמשפט האחרון, התכונה היסודית של התשובה, זאת לא עוד תכונה, זאת תכונת היסוד. זה ההשערה, השיעור, לשער לא לשער מלשון שזה רק שיעור ולא עובדה, אלא לשער מלשון הערכה, להעריך, מלשון שומה. השום את הדברים. שמאי, התכונה היסודית של התשובה היא ההשערה בגודל השלמות העליונה של האלוהות, ומתוך כך האבונות בולטים הרבה מאוד. שעת האבונותינו לנגדך, עלומנו למאור פניך. זה שאתה מאיר לנו, משיט לנו, מראה לנו את האבונות שלנו, שעת האבונותינו לנגדך, זה הפוטנציאל למאור הפנים שאנחנו יכולים לזכות אליו. בהקשר אחר לגמרי, ניקח דוגמה אולי קיצונית. למה התורה התירה, או אפשרה נקרא זה ככה, מציאות של גט בין איש לאשתו? לכאור הנישואין זה דבר חיובי, גט זה דבר שלילי. יותר מזה, אם נדייק הרבה מאוד מלימודי הגמרא ביחס להלכות קידושין, על פי הפסוק מן התורה, נלמדים דווקא מלכות גירושין. שנאמר ויצאה והייתה לאיש אחר, ויצאה מהבעל הראשון זה גט, והייתה לאיש אחר אל הנישואין השניים עם הבעל השני, מקיש, אומרת הגמרא, מקיש הוויה ליציאה. ההוויה, כלומר ההוויה של הנישואין השניים, לומדים הרבה דינים בהוויה הזאת מהיציאה מהבעל הראשון. יותר מזה, רבי יהודה הנשיא, שסידר את המשנה, סידר את מסכת גיטין לפני מסכת קידושין. איך זה יכול להיות? קודם כל מתחתנים. אחרי זה מתגרשים, לא? חוץ מזה, לא חייבים. אז א', למה התורה בכלל אפשרה גט? א', ב', איך יכול להיות שדינים רבים של מצוות הנישואין נלמדים דווקא מהנישואין השניים, מהגירושין הראשונים? ויצא והייתה. פלא. ג', איך אתה, רבי יהודה הנשיא, סידרת את המשנה, לכאורה לא על פי הסדר. שמת מסכת גיטין לפני מסכת קדושין. אומר הרב בעין היה, דבר עצום. שדווקא מעלת הנישואין, או נגיד את זה אחרת, דווקא מפני שמעלת הנישואין היא כל כך עליונה, אם המעלה הזאת לא יוצאת אל הפועל, אז התורה רוצה שהיא כן תצא לפועל. אז אם בזוגיות מסוימת היא לא מצליחה לצאת אל הפועל, אז התורה לא רק שתתיר גט, התורה תחייב גט. שלא נדע, היום האצבע היא קלה על הידק, אז צריך להיזהר מהמשפטים האלה. זה כמובן כשהגיע מצב שאין דרך אחרת לתקן את הקשר הראשון, את הזוגיות. זאת אומרת, דווקא מפני מעלת הנישואין, התורה אפשרה גירושין. כי אם הנישואין זה לא כל כך חשוב, אז מה זה משנה? אז אנחנו תקועים אחד עם השני 70 שנה. לא קרה כלום, זה דבר שולי. רציתי לאכול פלאפל, לא היה, קניתי פיצה. בסדר, אז אכלתי פיצה. לא נורא שאכלתי פלאפל. זה בדבר שהוא שולי. אבל בדבר שהוא בעל ערך, בעל משמעות, בעל אידיאל כל כך גדול, אז התורה לא תוותר על פספוס האידיאל הזה, על אי ביטוי האידיאל הזה. אז יוצא הפוך על הפוך, שדווקא בגלל מעלת הנישואין, התורה התירה גירושין. כי אם הנישואין לא היו בעלי מעלה, אז לא נורא אם אנחנו נתקענו אחד עם השני הרבה מאוד שנים. לא נתגרש, לא קרה כלום, זה דבר צדדי בחיים, זה דבר שולי, לא הפסדנו הרבה. אבל אם מעלת הנישואין היא מעלה כל כך עליונה, והמעלה הזאת לא יכולה לצאת אל הפועל, החל מזוגיות והמשך בשכינה, כל זה כקשר למשפחה, אם זה לא יכול לצאת אל הפועל, אז התורה לא תוותר על זה. הקדוש ברוך הוא לא יוותר לאדם ויגיד לו, טוב, לא נורא, זה דבר קטן. זה לא דבר קטן, זה דבר גדול. ולכן אם הזוגיות לא יכולה לבנות בעולם, ברמה האלוהית וברמה הטבעית, את מה שהיא צריכה לבנות בעולם, התורה תגיד לך מצווה להתגרש. לכן יוצא הפוך על הפוך, שהערך של מצוות הנישואין מתברך דווקא על ידי האפשרות של מצוות הגירושין. ולכן דיני הנישואין נלמדים מהגט. דיני הקידושין נלמדים מהגט. ולכן מסכת גיטין קודמת לקידושין, לא כי הגט הוא יותר חשוב, אלא כי הגט מעצים את ערך הנישואין. עצם זה שיש אפשרות להפריד את הקשר, זה מראה על הפוטנציאל שהקשר הזה צריך להביא לעולם, ואם הוא לא מביא אותו, אז אין ברירה, צריך להיפרד ולחפש קשר אחר, ששם כן המעלה יכולה לצאת אל הפועל. אותו דבר ממש כמו פה. דווקא מתוך השייכות אל האלוהות העליונה, האבונות בולטים הרבה מאוד. דווקא מפני, נחזור אל הדוגמה, הפוטנציאל האידיאלי של הנישואין, אם הפוטנציאל הזה לא יוצא לפועל, אז החושך של הגירושין מאיר מאוד. כשחזל אמרו, זכו שכינה ביניהם, לא זכו אש אוכלה, זה נשמע ביטוי חריף מאוד, קיצוני מאוד, אפילו הייתי אומר מוגזם מאוד. לא מוגזם. אם אין שכינה בבית, יש חס ושלום גיהינום בבית. אין באמצע. הבית הישראלי אמור להופיע שכינה. יש שכינה, נפלא מאוד. לא צריך לקיים את המצווה הזאת של הגט. לסלק אותה, סילוק גדול. אבל אם השכינה לא מופיע, אז חס ושלום, הצד השני יופיע. כשהצד השני מופיע, אז אין ברירה. ואתה רוצה להגיע לשכינה, אז אין ברירה. לכן דווקא מפני, כגודל, כמו שאמר הלומר כלל גדול, אין הדבר ניכר אלא מהופכו. אם אתה רוצה להכיר דבר, לך אל ההפך. אם אתה רוצה להכיר ערך החיים, לך לבית הקברות. אתה רוצה להכיר ערך הבריאות, לך לבית חולים. אתה רוצה, אומר המהר"ל בתחילת נצח ישראל, להכיר ערך גאולה, בוא נדבר קודם כל על גלות. אתה רוצה להכיר ערך הנישואין, בוא נתחיל בגירושין. אתה רוצה להכיר ערך התשובה, התכונה היסודית של התשובה היא ההשרה בגודל השלמות העליונה של האלוהות? אוקיי. אז האבונות זה דבר כואב מאוד. ומתוך כך האבונות בולטים הרבה מאוד. שאת האבונותינו לנגדך, וזה דווקא מחדד את עוצמת האור, עלומנו למור פניך, את עוצמת המאור פנים של תהליך התשובה. אומר הרב, וכיוון שמרגישים שההרגשה של החטא בכל אופן, באה מתוך ההאבקה האלוהית על הנשמה, ולא איזה תסכול ואיזה דיכאון, ירחדות ושטחי, אלא מתוך החיובי של הדברים, כלומר השייכות אל כל הכאב הזה, היא מתוך הרצון להתקדם אל העושר, אל השייכות הפנימית, אל האידיאל הגדול וכו'. וכיוון שמרגישים שההרגשה של החטא בכל אופן באה מתוך ההאבקה האלוהית על הנשמה, מתמלא מזה הרעיון עצמו, גיל וגודל אינסוף. וחדרת השמחה האצילית הולכת ומתגברת יחד עם דיקות הלב של לבוש הנפש. הדיקות הזאת, הכאב הזה, הצער הזה, העצבנות הזאת, תופסת מקום שולי, אנחנו לא מסלקים אותה לגמרי, כי אנחנו צריכים אותה כדי להעצים את השייכות שלנו לתשובה, אבל השביל המרכזי, המסלול העיקרי, יהיה שמחה. וחדוות השמחה האצילית הולכת ומתגברת, יחד עם דיקות הלב של לבוש הנפש, העומדת בדרכת התשובה. אומר הרב, לפי זה יוצא, שהתשובה היא פשוט גאולה. כמו שחז"ל אמרו, גדולה תשובה שמביאה רפואה לעולם. רפואה זה מצב לא נורמלי. בריאות זה מצב נורמלי. אם כן, תשובה שווה רפואה, תרופה. להחזיר את האדם למצבו הנורמלי, הבריא. לכן, אם אדם שייך למהלך תשובה כזה, כמו שאנחנו מדברים עליו עכשיו, התשובה לפי זה מביאה לידי גאולה בפרטיות. האדם הפרטי נגאל. הוא גואל את עצמו. ויותר מזה, מתוך הבהירות האלוהית שמתגברת בקרבו, נגאל האדם מכל השיעבוד של הכוחות הזרים השולטים עליו. אותם הכוחות הנמוכים, הגופניים, הנפשיים, החברתיים, ההרגלים, הדמיונות, כל מה שאנחנו מכירים מהעולם שלנו, ככל שאדם יותר שייך לגודל עליון כזה של תשובה, ממילא האדם נגאל מכל הנגאל בעין וכאן באלף, מכל הממדים הנמוכים שבו, שלא יודעים לכוון את עצמם בעצמם. ולא רק הפרט נגאל, אלא והכלל כולו, ביותו מוכן להרגיש את רעיון התשובה, מיד הוא נגאל. יש השפעה כמובן או חוזר גם על הכלל, על החברה, על הציבור, על העולם, על ההיסטוריה. והכלל כולו ביותו מוכן להרגיש את רעיון התשובה, מיד הוא נגאל מתוך בהיקות האורה האלוהית השופעת עליו, יחד עם הרעיון של התשובה. כן, לא להיות מתוסכלים מהכאבים, לדעת שכגודל הכאבים, גודל השייכות הפוטנציאלית אל התשובה. אדרבה, אדם גדול מחפש גודל. הדרך אל הכותל צריך לעבור כמה, הדרך אל הגודל מצריכה אותנו לעבור כמה מסוכות בדרך. אדם קטן מסתפק בקטן. בקטן אין כמעט מסוכה. נכון, יש הבדל אם אתה עושה רישיון נהיגה על אוטומט או על הילוכים. עדיף על אוטומט, הטסט יהיה יותר מהר. נכון. אבל על הילוכים זה קצת יותר מורכב. וכנראה גם קצת יותר אמיתי. אם כן, התשובה היא יסוד החיים, ויסוד התשובה זה השייכות אל האלוהות העליונה הזאת, שגורמת דווקא לשימת לב לקלקולים, אבל הקלקולים האלה לא מדכאים את האדם, או חד שלא משתקים אותו, אלא מתעוררים אצלו לתהליך של שמחה, שהוא באמת יכול דווקא מכוח ההכרה של מה שהוא מסוגל להיות, הוא מרגיש את הכאבים האלה, והכאבים האלה מאתגרים אותו, להביא את עצמו כמה שהוא יכול הכי קרוב, כמובן תהליך ארוך, למה שהוא מסוגל להיות וצריך להיות. טוב, יישר כוח, ברוכים תהיו.